אבל ברוך השם.
עד
122. יש כבר תוספת. כן, רבותיי, נזכיר היום כמה הלכות חשובות שמצויות בענייני ספר תורה. ולצערנו הנושא הזה לא מספיק ברור ולא מספיק ידוע, ולפעמים נפגשים בזה, זה דברים שמצויים כמעט יום יום שיש בו ספר תורה, ונשאלת השאלה מה עושים. צריך תפילה בראש לדעת שיש בהלכה דבר חמור מאוד, גם בתלמוד הירושלמי, גם בבבלי, גם ברמב״ם, בפוסקים, דין של חס ושלום שלא יהיה עלבון או ביזיון לספר תורה. פירוש עלבון וביזיון, שלא יוציאו ספר תורה ויחזירו, ושמא יצא עליו לעז. זאת אומרת, מספיק שאנשים יגידו כנראה הוא פסול, זה אסור לעשות. אכן החמירו בזה רבותינו מאוד. וכן, לדוגמה, אם יצא חלילה הספר תורה באמצע הקריאה טעות, אז צריך להביא ספר תורה אחר. לא מורידים את הספר תורה מהשטבע ולא מחזירים אותו, כי זה ביזיון. כך כתוב פירוש בהלכה, זה ביזיון של ספר תורה. אז מה עושים? מביאים ספר תורה השני, מסיימים אותו על הטבע, והוא עומד לידו וקוראים בשני, ממשיכים לקרוא בשני. למה? משום ביזיון ספר התורה. כלומר, חכמים החמירו בזה מאוד מאוד. זה הסיבה גם שאם אדם עלה לספר תורה, נדבר באותו ספר תורה, הוא עלה והוא רוצה לעלות שוב, למשל, הוא עלה לוי או כהן, שהוא כהן בבית הכנסת, הזמינו אותו, ועכשיו יש לו יורצייט, הוא רוצה לעלות מפטיר, אז מותר לו לעלות באותו ספר תורה, כי כאן לא יהיה בעיה. אבל אם זה שני ספרי תורה, ויעלה בראשון ואחר כך בשני, זה אסור לעשות. למה? כי אנשים יגידו, הוא עלה מקודם. אומר, לא, הוא עלה בראשון, וכנראה הראשון היה טעות, היה פסול, ועכשיו לכן הוא עולה בשני. אז בכל מצב לא התירו את הדבר הזה, חוץ משמחת תורה, ששם הכל יודעים שכולם עולים, אז לא הקפידו בזה. אבל בשבתות, באותו ספר תורה מותר לעלות. או רוצה לעלות עוד פעם, עוד עלייה, אין בעיה. בתנאי שיש לי שבעה עולים, זאת אומרת, כולל הוא, יש לי שבעה עולים חדשים. תמיד צריך להיות שבעה עולים, שכל אחד קורא שלושה פסוקים. אז זה הסדר, תמיד לעולם לא לשכוח, ככה צריך לעשות.
איך
אחד
יכול לחזור על זה? זאת אומרת, בספר תורה אחד, הוא יכול לעלות פעמיים?
באותו ספר תורה, למשל, יש לי כהן בבית הכנסת, והוא עלה כהן, או לוי, ועלה לוי. ועכשיו הוא אומר לי, יש לי אור צד של אמא שלי, שני אור צד של אבא שלי, ואני רוצה לעלות מפטיר, אני מעלה אותו מפטיר. אבל אם זה שבת או חודש, שמעלים, מוצאים ספר תורה שני, המפטיר זה ספר תורה שני, אסור. אז הוא צריך מראש לוותר או על זה או על זה, אחד מהם. אבל בספר תורה אחד מותר, כיוון שאין כאן לעז, יכול להיות לעז על הספר תורה, צריך להיזהר בזה מאוד. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו, זה היה רק הקדמה. אתה לא ברחת, יצחק. אז אני אעזור לך אחר כך. בלי נדר. מה דבר שמצוי? תראו, פה, ברוך השם, בית הכנסת, מסודרת. והכל מסודר. תפתחו את ההיכל, אתם רואים שמה, ספרי תורה, כתוב, ספר תורה לשני וחמישי, אחד מסודר למנחה, אחד לשחרית, וכן על זה הדרך. ואיזה שחרית הוא כותב לו, זה פרשה כך וכך. כך היה מנהג בבל גם. אצלנו אבא כך היה עושה, עליו השלום. כן, בחגים, מצוי, יום ראשון של ראש שנה יוצא ספר תורה של פלוני. יום שני מוצאים ספר תורה אחר, כדי לזכות כמה שיותר. זה מדובר שיש להם כמה ספרי תורה בבית הכנסת. אבל לפעמים אין, אלא שניים או אחד או שניים. זה משהו אחר. אז ככה עושים בדרך כלל, ומכינים אותו, לא מספיק לכתוב מדבקה בחוץ, אלא אני צריך לגלול את הספר תורה קודם הקריאה. מתי זה קודם הקריאה? כבר מיום חמישי. ככה המנהג היה. ועד היום יש מנהג כזה בהרבה מקומות. שם יש מגיע לספרי תורה, שהוא עובר בבתי הכנסת, שהוא ממונה עליהם. הוא פותח את הספרי תורה ויש לו רשימה איזה ספר תורה יוצא ביום שבת. והוא עובר על כל הפרשה שאין שם איזה טעות. אז מה? גם אחרי 20 שנה? גם אחרי 40 שנה? כן. למה? אתה לא יכול לדעת מה קורה עם הזמן. המזג אוויר משפיע על הכתב של הספר תורה. הלחות, אם יש לחות, יש בתי כנסת ששם יש ספר תורה עם לחות. אני עלי ספר תורה של דודי, ושמתי אותו בשכונה אצלנו, בית הכנסת, ושם יש לחות. הארון קודש, לא בנו אותו כהוגן, בנו אותו חיצוני, מחוץ לבניין. וזה, ושם כנראה נספג לחות, והיה שם התחיל להיות כתמים בדיו. אז היה צריך אחר כך לנקות, זו עבודה. לשבת עמוד עמוד לנקות את כולם, זה לא פשוט. אז זה משפיע, לפעמים גם יותר מזה. הקורא בתורה הוא מוציא, אפילו שאתה לא מרגיש, יוצא רוק מפיו. שזה היום, למה הולכים עם מסכות? כי יוצא רוק מהפה. הרוק הזה נדבק באותיות, ולפעמים הדיו לא הכי, לא הכי הכי, גם אם הוא הכי, אז הדיו הזה נרטב, וכשאתה גולל את הספר, אז נמחק או נדבק אות באות, ונהיה דיבוק. עכשיו יבוא המגיע, הוא יגלה את זה. מגיע מקצועי, הוא יודע לעבור שורה שורה, מילה מילה, אות אות, מסתכל ובודק שהכל בסדר. מה שצריך תיקון הוא מתקן. לפעמים יש אותיות צריך לחזק אותם, יש לו שם כסת עם דיו וקולמוס, מניח אותו שם, או מביא את זה איתו, זה כלב אמו, וזה הסדר שלו, ככה הכל מסודר. עכשיו, כל זה עשיתי הקדמה בכבודך. עכשיו, מה קרה פה? יש מעשה. מעשה היה בהלכה. היה בטורקיה המעשה הזה. לפני 300 שנים. הוציאו ספר תורה. עכשיו שמה, בארון קודש, היה להם איזה בערך למעלה מ-20 ספרי תורה. אז יש להם שמה מסודר מי יוצא מתי, בפרט אם יש לו יורצייט. אז כשיש יורצייט, הבעל היורצייט הוא הספר תורה שלא יוצא, כדי שיהיה לו אילו נשמה באותו שבת. אז הכינו את הספר, וגם מכינים, כמו שאמרנו. עכשיו השבת אנחנו נקרא בעזרת השם פרשת וירא, אז צריך להכין מראש פרשת וירא. והיה, באו להוציא את הספר תורה, עכשיו כאן הייתה טעות, לפעמים זה נופל בין הכיסאות, אז או שהפותח של ההיכל לא היה מספיק נבון, ואמרתי לכם כמה פעמים, שפותח ההיכל צריך להיות איש נבון, שהוא פותח את הספר תורה בתוך ההיכל, לראות שהוא פתוח איפה שקוראים בשבת. וגם אם הוא לא ראה, תסתכל אתה. יש שם איזה גבאי או איזה ממונה שהוא בקי, ויראה. ואם זה לא פתוח במקום, צריך לגלול. איך גוללים? שבשעה פתיחת ההיכל אסור לגוע בקלף. אז דרך המטפחת. עכשיו למשל הלילה או מחר ביום אני רוצה לגלול, אני יכול לגלול ביד, אין בעיה. אפילו בליל שבת אני יכול לגלול בידיים את הגביל מאיפה שאני רוצה לאן שאני רוצה. אבל בשעה שפתחתי את ההיכל אסור. למה? כי אז מתגלה אור, אנחנו לא רואים את האור הזה, והאור הזה שורה על הקלף של הספר תורה מבית ומחוץ. זה עניין, זה מפורש, ולכן אסור לגוע בו חוץ מדבר אחד, שאת זה רבנו ארי כתב. הוא כתב שטוב העולה ייזהר כל פעם שעולה לספר תורה, אחרי שמסיימים את הקריאה, אז יש את הקלף מהצד שמגולגל מאחורי הקלף, ינשק כנגד האותיות. יש, אתה תראה, יש מקום שיש שם מאחורה כתוב אותיות, מקום שהוא ריק באמצע, אתה תנשק איפה יש אותיות, לא משנה איפה. יש בזה עניין גדול מאוד לטובת האדם ולתועלת נשמתו. אבל לגוע ביד לא, בשפתיים ינשקו את הקלף, כן, אז זה יהיה מותר. אבל היום צריך להיזהר בגלל לא עלינו המגפה, שלא יעביר מאחד לאחד. אז צריך לעשות הכל בחוכמה, בצורה מסודרת. עכשיו, מה היה המעשה שם? פשוט זה מפריע לי, אז אני אעשה את זה כאן. מה היה המעשה? הוציאו, בטעות, הוציאו את הספר תורה, פתחו את ההיכל, והוציאו את הספר תורה. מה אמרנו קודם? שיש בעיה. אם מוצאתי ספר תורה, ואני מחזיר אותו, זה ביזיון לספר תורה. עכשיו הוציאו את הספר תורה, התברר למשל לשבת פרשת וירא, היה שמה פתוח פרשת משפטים, כי היועץ המשפטי הגיע. הוא היה פרשת תצווה. מה עכשיו וירא עם תצווה? זה סיפור, כי צריך לגלול, ואיך נגלול? וזה לא הספר תורה, יבוא בעל הספר תורה ויקפיד, יגיד הרי אני הפקדתי אצלכם ספר תורה והבטחתם לי, ואני השבת זה התור שלי, למה אתם עושים לי כך? אז הוא טעה, מה יעשה? מה עושים? נביא היה הרב שמת צדקה, הוא חי לפני 250 שנה בטורקיה, קראו לו, אני אגיד לכם אפילו את שמו, רבי שמשון מורפורגו. מורפורגו, כך היה שמו, היה גאון גדול. הוא היה שם בית הכנסת, ובאו אליו ואמרו לו שככה היה, והיה פה איזה תמיד חכם צעיר שאמר להם שאין דבר, אפשר לגלול אותו, אפשר איזה, והוא, אז הוא ישב וכתב פסק אחרי שבת, כתב פסק שלם. מה הוא כתב שם? עכשיו תדעו שהדבר הזה שנוי במחלוקת ונושא שצריך ללמוד אותו. הוא טען שאם אנחנו נחזיר את הספר תורה ונביא כעת, נוציא ספר תורה שני במקומו את הספר תורה העיקרי, יש פה גם ספר תורה. ואמרנו כבר שאנחנו לא מחזירים ספר תורה על האחד אחרי שכבר קראו בו. למה? כיוון שיש שם גם לספר תורה. אז הוא אמר, יש בו א', גם של הספר תורה, ב', יש עוד הלכה, אין מעבירין על המצוות. כלומר, יש לפניך שתי מצוות לעשות. עכשיו, משל בבוקר, אני, יש לפניי תלית, צריך לבוש תלית, מברך קודם על התלית, אחר כך אני מוציא התפילין, מברך עליהם. אבל אני לא יכול לדלג על התלית, קודם התפילין, אחר כך ניבש את התלית. אלא יש סדר. גם, יש לפניי מצווה. עכשיו, למשל, יש לפניי שתי מקומות שאני רוצה לתת צדקה. אחד, לצורך קלה יתומה. ושם, יש שם לי גם עניין אחר, משפחה נזקקת. עכשיו, בא הגבאי של הקלה יתומה, והוא נאמן, אני מכיר אותו. אני קודם נותן לו, הוא נמצא לפניי, אחר כך אני נותן לזה שבא אחריו. אבל אני לא מדלג על זה, אני אומר לו, תחכה לי פה, אני קודם הולך להוא, אחר כך אני בא אליך. זה נקרא, אין מעבירין על המצוות. יש גם מי שכתב לגבי בתי כנסת. זה קצת בעיה. למשל, יש לו בתי כנסת לידו, והוא לא מתפלל שמה או לכנסת אחרת. אז זה אין מעבירי המצוות. אבל כל זה מתי ששניהם אותו דבר. אותה קהילה, אותה עדה, אותו נוסח, אותו זמן, אותם חזנים, אותה רמה, שניהם יראי שמיים, הכל. אבל אם יש לי סיבה, כגון שזה מקום קבוע וזה לא מקום קבוע, או כגון ששם נשמע חזן יראי שמיים, וכן הקורא בתורה הוא בקיא בקריאה, אז אני הולך לשם, זה מותר. זה נקרא אין מעבירין על המצוות. אז גם כאן הוא אומר, יש שני בעיות. הוצאת את הספר תורה. עכשיו שאתה מחזיר אותו, כל הקהל רואים, נהיה פגם. מה הפגם? אנשים אוהבים לדבר. יגידו, כנראה מצאו טעות. ספר תורה פסול. אתה רואה, אמרתי לך שהספר תורה הוא כך וכך וכך וכך. אפשר לדבר. זה אסור. וכן, הוצאת את הספר תורה, זהו קודם. הוא זכה כאילו, הספר תורה עצמו זכה. איך אתה מעביר על המצוות? כך כתב עליו השלום, בעל שמת צדקה. וגם הסכימו איתו הרב מתי יהודה, גאון גדול, ועוד, אבל בא גאון החידה אחריו. בא החידה, הפך את הקערה. בספרו, הביא בשם, היה בזמנו, זקן, זקן הדור, רבי יעקב בן נעים. היו כותבים נון א' יוד יוד מם, נעים. רבי, היום זה נהיה בנעים, בנעים. אז בנעים קראו לו. רבי יעקב בן נעים כתב, היה גאון גדול. אמר אין פגם. אין פגם של הספר תורה. אני יכול להחזיר. וגם, אתה עושה בעיה אחרת, יש לך בעיה אחרת עכשיו. שהספר תורה לא פתוח במקום. מה היה? השבת, פרשת וירא. וזה פתוח, משפטים, תרומה. אני זרקה את לגלול, 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 לגלול. הציבור עומד ומחכה, תורח הציבור. אז יש פה שתי בעיות. גם שאין פגם, וגם, ועוד, הוא אומר, יגללו. יגללו, זה זה לא טוב, אז למה יגללו? לכן תחזיר, אומר הרב חידה, שכך אמר רבי יעקב בן נעים, והביא ראיות, שאני מחזיר את הספר תורה, ומוציא את הספר תורה הנכון, שהוא בתור של השבת. יש פה סדר, אומר אין בעיה, ככה אני עושה. וכן הביא גם ראיה מגאון גדול, תמיד צריך להביא ראיה ממישהו שכתב. היה לפני 500 שנה, מעריטץ. מעריטץ, רבנו יום טוב צהלון. היה מגדולי הרבנים שבאו מספרד, ממגורשי ספרד. הוא היה בצפת. מעריטץ, ידוע, ישות מעריטץ, שכך הסכים גם כן, שאין גם של הספר תורה, ואפשר לגלול את הספר תורה ואין בזה שום. עכשיו יש עוד בעיה גם, תורח ציבור. אז לא חוששים. אז הפוך. אין פגם ולא צריך לגלול, אלא אני מחזיר את הספר תורה ומוציא את הספר תורה המדויק שהיה בתור. כך הוא טוען. והבירה היה שגם המאירי, כך כתבו. יוצא לסיכום, אז מה עושים עכשיו? מה עושים? יש בזה תדעו מבוכה גדולה בפוסקים. זה עדיין לא נגמר הסיפור. יש לנו מערכה מול מערכה. כאן גדולי ישראל טוענים שיש גם ספר תורה, ואחרים טוענים יש כאן תורח ציבור. ציבור גם מחכה. וגם אתה זה. בא יפה ללב, הוא כעת הביא דברים חדשים. הוא עליו השלום והתקיף. בנו של רבי חיים פלאצ'י, הבן השני שלו, רבי יצחק. הוא היה תקיף. אז הוא כותב שפגם אין. אין כאן בעיה שפגם. אז מה הבעיה? תחזיר אותו. שהכל יודעים שהספר תורה הזה, זה לא התור שלו. כולם יודעים בבית הכנסת, שכל שבת אנשים רואים מתפללים קבוע באותו בית הכנסת. אם אחד בא פעם בחודש, אני לא אחראי לו. אבל אנחנו פה קבועים, אז יודעים ששבת אחת מוציאים את זה, ושבת שנייה מוציאים את השני. אז אין גם. זה לא בגלל שהספר תורה פסול. מה הבעיה? למה אתה עושה מזה בעיה? אין כאן גם, וכולם יודעים. ועוד הוא כתב דבר חדש שהראשונים לא כתבו. אומר, אם אתה תגלול, הוא יתחיל למהר. לפעמים יבוא איזה אחד גברתן, והספר תורה הקלף שלו דק היה, ויכול לקרוע אותו. זה עוד יותר גרוע, זה אבון גדול. קראת הספר תורה, או אפילו הראה תתפרק, ועכשיו מה יעשו? הוא יפסול אותו, נפסל הספר תורה. אז מה שלא יקרע? לכן הוא אומר, לא, תשאיר אותו, תוציא אותו, שיוציא אותו, ואין, יש לי חשש שיקרע. ועוד הוא אומר, ועוד דבר יש, נכון שיש לי בעיה, הוא אומר, אל תשכח שיש בעיה אחרת. שאולי הספר תורה הוא לא מוגע, וזה כן מוגע. כן, כל הסיבות האלה, הוא אומר, תשאיר את הספר תורה הזה, הוא יצא, תוציא אותו. זהו, וסליחה, לא, אני עוד פעם, אני הפכתי את הדברים, סליחו לי. אין גם, ברגע שאני אומר אין גם, אני מחזיר את הספר תורה, ולא גולל אותו. אני לא אגלול אותו משתי סיבות. א', שאני לא אקרא הקלף, כי אתה לא יודע, אתה מתיר את זה לאנשים, מה יעשה הבן אדם שבא והוא לא בקי. הוא רואה שזה לפעמים פתוח פרשת כי תצא. איפה יחזור מי כי תצא לתחילת הספר, זה סיפור. אז בינתיים יקרא אותו, בתוך התיק הוא יקרא. יתקע באיזה מסמר שם או באיזה סיבוב שם ויכול להיקרע, לא יודע. היום יש פטנטים, עשו גלגליות, כל מיני, יש היום דברים יותר קלים. אבל בזמנם זה לא פשוט. ספרי התורה שלהם היו כבדים וגדולים, ועד שאתם גולל זה לא פשוט, הגלילה היא לוקחת הרבה זמן. לכן הוא אומר יש בעיה. וגם יש לך עוד בעיה, אם אתה תוציא את הספר תורה הזה שיצא עכשיו, המגיע לא יכין אותו, נכון? הרי זה נפתח בכי תצא, הוא הגיע עם כי תצא, אבל אנחנו פרשת וירא אליו השם, ושם הוא לא הגיע, ואסור ללמוד בספר תורה שלא מוגע, אולי יש שם טעות, אז מה אתה עושה? לכן הוא אומר, תחזיר אותו ותוציא את הספר תורה הנכון, היותר נכון.
אז כבוד הרב, כל עוד שזה הספר תורה בפנים, אני יכול לדבר...
יפה. כשהספר תורה בפנים, אין לי בעיה. ברגע שהוציא אותו, זה כבר בעיה. אותו דין, למשל, עולה לתורה. הזמנתי אותו, והוא... לא יכול לעלות מאיזו סיבה שהיא, אני יודע, אז אני, אסור לי להוריד אותו, הוא עלה, לא יוריד. למשל, את ההלכה הזאת ביום כיפור, יום כיפור, שבמנחה לא עולים לספר תורה, בטעות, לא יודע, מישהו טעה, הוציא ספר תורה, ועלה. אז אני לא מחזיר, אסור להחזיר את הספר תורה, גם כבוד הספר תורה, גם כבוד העולה. אז קוראים. במנחה אנחנו קוראים, בנעילה לא קוראים, וכן על זה הדרך, וכן בשאר מקומות שאין ועשה, אז...
עכשיו יש עוד ציור אחד, כבוד הרב, הוציאו את הספר, תוך כדי הליכה, עדיין לא שמו אותו על התיבה. אחד מהמפעלים, אני אומר, אני רוצה לראות, כי לקחו את זה סגור. לקחו את הספר התורה סגור, וזה שפתח אותו, הוא ראה שזה לא במקום. האם צריך לחזור או שנשים אותו?
לא. לא היה במקום, אין בעיה. ניקח אותו לטבעה. ושם, על הטבעה, עם המטפחת, אני אגלול, ואגלול עד המקום ששם הספר תורה. אז זה הסדר. אז אם כן, ככה הוא טוען, והוא מביא גם את דברי המאירי, שהמאירי אומר שאם אתה מחזיר את הספר, יש פה פגם. לכן, אתה תיזהר שלא לעשות. והביא גם רבי יוסף טייב. יוסף טייב יש לו ערך השולחן, על שולחן ערוך. היה מגדולי רבני טוניס. הוא היה גאון גדול. והוא עליו השלום כותב שאם זה היה בשני הספרי תורה, שני ספרי תורה וזה וזה, אומר תשאיר אותו ותגלול אותו והציבור ימחל. הציבור מוחל על על התורה. ולמה? הוא כתב סברה. אמר כל הטעם, הרי הביאו ראיה מיום הכיפורים, שביום הכיפורים היו מוציאים ספר תורה, והכהן הגדול היה קורא בספר תורה, איפה? באחרי מות. הוא באח בעשור. קורא על פה, למה? כך כתוב בסדר העבודה. זה משנה במסכת יומה. אח בעשור קורא על פה. למה קורא על פה? הגמרא אומרת, המשנה אומרת, שפני תורח ציבור. אני אגלול כעת הספר תורה ליד כולם, אז זה תורח ציבור. אז הוא אומר דווקא ביום כיפור, שיש קהל גדול בבית הכנסת, ובכל שכן אם זה היה בבית המקדש, ששם יש קהל גדול, וכולם בצום, ועומדים על דקות. אז אתה תתחיל לגלול את הספר ליד כולם, ותתרח, זה תורח ציבור. אבל לא ביום כיפור, שבת רגילה, אומר רבי יצחק טייב, אומר אין בזה בעיה, מה הבעיה בזה? אל תעשה בזה שום עניין, ואפשר לציבור ימחל על זה. מה עושים אז עכשיו? צריך למצוא מסקנה. אתה לא היית פה, באת באמצע, דיברנו על זה, צריך לחזור לכל אחד. מה אני אעשה? תשמע את הקלט, נשמע, אני אשים לך קלטת, בסדר? מחילה. עכשיו בא הגאון האגרות משה, והאגרות משה כותב בעניין בדיוק בנושא הזה, בדיוק הוא, אפילו שהוא היה בארצות הברית ולפני כן היה בפולניה שם, אבל גם עולם, אנחנו כולנו עם אחד וכולנו אותה תורה ואותן שאלות חוזרות על עצמם, צריך תמיד לחפש בספרים. אשרי מי שגמרא אומרת, לכן מקדימים, סיני עדיף. סיני זה אחד שבקי בספרים, שהכל צריכים למרח את היה. זה הדבר הכי מצוי בכל בית, שצריכים בכל בית. ואותו הדבר, אני צריך תלמיד חכם, כמה שיודע יותר ספרים, תלך אחריו. למה לפעמים החכם הוא למד רק ספר אחד? אמר לי פעם מרן, חכם עובדיה עליו השלום, יש ויכוח גדול לגבי תינוק שנולד, זה בשביל לרענן אתכם, זה תינוק שנולד בין השמשות. זה דבר מצוי. מה זה בין השמשות? בין השמשות זה תוך 20 דקות מהשקיעה. מרגע השקיעה באותו מקום, נגיד השקיעה הייתה ב-5, מ-5 עד 5:20, זה ספק יום, ספק לילה. אם זה ספק יום, אז זה היום שלפניו. למשל זה ביום ראשון בערב, אז זה יום ראשון. ואם זה ספק לילה, אז זה יום שני כבר, ליל שני. מה עושים? אז בברית מילה רגיל, ביום רגיל, למשל היום, יום רביעי. ובשקיעה, אחרי השקיעה, ב-3 דקות, 5 דקות, 10 דקות, עד 20, מ-0 עד 20. נולד ילד, הוא נימול ביום רביעי. הוא נימול, אני דוחה את זה ליום החמישי. למה? ספק יום, ספק לילה, הולכים לחומרת, תאורייתא, ביום השמיני ימול בשר עולתו, חמישי זה ודאי יום שמיני. אבל בערב שבת מה עושים? האם אני יכול למול אותו בשבת? נולד ביום שישי בערב בין השמשות. לכן צריך להיזהר, מי שלוקח את אשתו לרדה להשגיח שמה באיזה שעה יוצא הילד, ולא תמיד הולכים לפי הגיליון, כי הם שם לפעמים, אני לא יודע, כל בבית יולדות זה משהו, אולי יש תקנות אחרות. יש, אני פעם שאלתי את האחות שם, אז היא אמרה לי, לא, עד שלא יוצאת השיליה אני לא כותבת. השיליה יוצאת לפעמים 5 דקות, 10 דקות אחרי, זה לא יוצא מיד. אז זה ייקח, כי אז היא יודעת שהיולדת, אז תלוי מה התקנון שם, אז מה הם כתבו בגיליון, ודקה יכולה לשנות. אותו הדבר להבדיל, שלא יבוא ולא יהיה, נפטר מישהו בין השמשות. צריך תמיד להשגיח מה כתבו, אל תשים לב למה שהוא כתב. מתי שהוא קבע את המוות, הוא לא יכול להיות, לפעמים הוא נפטר לפני כן. אבל הם עדיין ניסו או התאפקו, או שלא כתבו, וכתבו את הזמן היותר מאוחר, כדי שנדע מתי יום הפטירה שלו. וגם תמיד אנחנו נקדים יותר טוב מאשר נאחר. למשל, מי שהיה הפטירה שלו היום ביום רביעי, אז, ואני מסופק אם זה רביעי או חמישי, אני תמיד אעשה את זה רביעי. למה? רביעי, גם אם זה יום חמישי, יום רביעי או אי לא, יום קודם. אבל יום אחרי אני פספסתי את היום שלו. זה לא טוב. לכן צריך תמיד להיזהר בדבר הזה. אז עכשיו שם היה, למה הבאתי לכם את זה? היה מעשה. היה גאון אחד גדול, שהיה לא פחות או יותר רבי יהודה צדקה, עליו השלום. נולד לו בן, בערב שבת, בין השבתות. 20 דקות מהשקיעה. כאן חכם עובדיה. אבל נולד לי בן, ונולד בין השמשות. מה דעת כבודו? אמר לו, זה עבר 20 דקות, זה בשבת, מלאים אותו בשבת. מי המועל שלך? אמר לו, איזה תמיד חכם גדול שעבר. אמר לו, והחכם ההוא היה לא מסתדר עם חכם עובדיה בהלכות. אמר לו, מתי אתה עושה את הברית? זה מי המועל? פלוני. הוא יעשה את זה אחרי בשבת? אמר, כן. אמר לו, רגע, תראה לו, פתח לו רבי חיים פלאצ'י, כותב שעד 3/4 שעה עדיין זה יום שישי. אולי הוא מחמיר מאוד, היה מחמיר בנושא של גם יציאת שבת, גם כניסת שבת, שזה יותר מאוחר, בין השמשות זה מאוחר יותר. אמרו, סיבכת אותי, עכשיו אני אלך אליו ויהיה כעת זה. אמר לו, מה אתה נבהלת? פוסק אחד כותב כך, יש לי לפחות 100 פוסקים שכותבים אחרת. לכן תמיד צריך לדעת מה כתבו עוד בנושא הזה, ולדעת, ולא אנחנו נכריע ונחליט, אלא אני צריך גדול שיחליט איזה ספר כתב מה ההלכה. אז עכשיו פה יש לי כאן מערכה, לקראת מערכה. ספר תורה יוצא מהארון קודש, והוא עומד פה, מטר אחד מהאחד, ורואים שהוא לא פתוח במקום, וזה לא הספר תורה הנכון, ורוצים, אז מה עושים? מחזירים ומוציאים, או מעבירים אותו לטבע, ושם גוללים אותו. זה ויכוח. אלה אומרים כן, אלה אומרים תחזיר, אלה אומרים לא לחזיר, אסור. יש כבוד ציבור, תורח ציבור, ויש טענים כבוד הספר תורה. הרב יגרות משה, עליו השלום, משה פיינשטיין, זכותו תעמוד לנו, כותב שהיה מעשה כזה אצלם בבית הכנסת, בארצות הברית, שמחזיר אותם בתשובה שמה. והפסיקו להשתבש שמה, זה השם מרחם. צריכים תפילה, זה לא פשוט. אז בארצות הברית היה מעשה כזה, והיה שמה חכם, ואמר רגע, אתה יודע למה זה דומה? הוא במקום מסברה. זה לא הולך ככה, לשלוף. הוא שלף במקום הלכה. והם באו לשאול אותו, כי הוא היה הרב הגדול בארצות הברית. לא היה, אין שם הרב ראשי. הרי שם זה מופרד, הדת מהמדינה. אבל כולם ידעו מה הרב פיינשטיין יגיד, הולכים לדברם. כי היה גאון אדיר. אתה רואה מהספרים שלו, פלאי פלאות. קיצור, הוא אמר ככה, יש לנו דין, עוד מעט חנוכה, נכון? בחנוכה יש מצווה מן המובחר להדליק בשמן זית. ואם אין לו שמן זית, אז נר שעבה. שעבה דולקת יפה. האור שלה גם תראה צלול, יפה, דולק. אחרי זה שאר הנרות. שאר השמנים מותרים. אז יש לזה מדרגות, אבל מדרגה א' א' זה שמן זית. אחר כך יבוא השעבה. יש שם הלכה בחנוכה. אם באתי להדליק בנרות חנוכה, והכנתי נר שעבה, כי לא מצאתי שמן זית, והנה פתאום הגיע חבר, איזה יופי, מוישלה הגיע. מוישה הגיע היום ראשון לבית הכנסת. והביא איתו בקבוק שמן זית, ושמן זית אמיתי, אורגינל. כבישה קרה, משהו לא יאומן כי יסופר. מה עושים? האם אני מחליף כעת, מוריד את הנר שעבה, עוד לא ברכתי. אני אשים במקומו את השמן זית, ואדליק בו, ואברך עליו, או אני אשים את, אשאיר את השעבה. כיוון שהוא זכה, הוא דימה את זה לשם, ואמר שכתוב בהלכה, אני מוריד את השעבה, ושם את השמן זית. אז הנה ראיה, כיוון שכך, גם כאן הוא אומר, הוצאנו את הספר תורה, תראה איזה סברה, אבל סברה לא נכונה, שים לב. הוא אמר, הוצאנו את הספר תורה, ועכשיו אני יכול להחזיר אותו ולהוציא את הספר תורה השני. כיוון שהשני מוגר, וכיוון שהשני זה בעלים, זה התור שלו, והוא מוכן ולא צריך לגלול. כתב לו הרב משה פיינשטיין, טעות פסקת. זה לא דומה בכלל. תשמעו מה הסברה. תראו מה זה חריפות של חכם. אמר שמה בשמן זית כתוב, שמן זית מצווה מן המובחר. כל הפוסקים אומרים את זה. בגמרא המובא, כולם פה אחד, כל השמנים קשרים בחנוכה, אבל שמן זית מצווה מנבוכה. אבל בספר תורה יש מצווה מנבוכה, כולם אותו דבר. כולם קשרים. ועוד, מה המצווה לקרוא בתורה? מה אכפת אם אני קורא בספר א' או בספר ב', בספר י' או בספר י' ד'? איזה מהם שתביא? העיקר. זה לא דומה זה לא שעבה ושמן זית. שעבה ושמן זית זה שני עולמות. זה מצווה מן המבוחר וזה לא מצווה מן המבוחר. אבל בספרי תורה, אז הוציא בתערות, אומר זה לא נכון. אומר לכן, ככה ההלכה. והוא פסק, ובאמת נפסקה ההלכה, שאנחנו חוששים לפגם של הספר תורה, ולא מחזירים אותו. אז אנחנו נביא אותו אל התיבה, ושם בתיבה נגלול אותו לפרשה שלנו, ונקרא פה. וכי אם אנחנו נחזיר אותו, אנחנו נגרום גם לספר תורה. יוצא שאנחנו חוזרים עוד הפעם. היה לנו את השמש צדקה, מה הוא אמר שחוששים לפגם, נכון? והם מעבירים על המצוות. וככה הסכים איתו מתי יהודה. אבל הגאון חידה עליו השלום חלק וטען במחזיק ברכה בשם רבי יעקב בן נעים. אין פגם ולא יגללו. הוא מביא גם את המריטץ ועוד. ויפל הלב גם כן כתב שאין פגם שהכל יודעים. אבל כיוון שאנחנו רואים פה מערכה לקראת מערכה, אז הרב שמץ צדקה צדק, שמץ צדקה ומרפא בכנפיה, ולכן חוששים לפגם הספר תורה. לא מחזירים את הספר תורה, אלא ברגע שהוא יצא, מוציאים אותו, שמים אותו בטבע, גוללים, והכל יבוא על מקומו בשלום. פסול, מי מדבר על פסול? שניים קשרים. הלו, אין לו, זה לא בנדורה, זה ספרי תורה, להבדיל. מחילה. זה לא שאלה אם הוא פסול. מי מדבר על פסול? מדברים על ספרי תורה, הקשרים. כן. עכשיו יש שאלה אחרת, נושא אחר לגמרי אחר, זה משהו מרתק. יש לנו בית הכנסת, למשל היום פללים בחצרות, מניינים קטנים, אז כל מניין מייחדים לו איזה ספר תורה. יש להם ספר תורה אחד בלבד, אין להם עוד ספר תורה. פללים באיזה חצר, באיזה מקום, והנה הוציאו את הספר תורה, פתחו אותו וראו שפסול. ואין מה לעשות, בשבת אי אפשר לתקן. ולא רק שזה חסר מילה, חסר אות אפילו. פסול. מה אני אעשה עכשיו? עכשיו נעלה לתורה, נקרא בתורה, לא נקרא, או נקרא בלי ברכה. ומה יהיה? והאם הפטרה עושים? בואו, אל תשאל, מבול של שאלות מתחיל כאן. עיר, מושב, יישוב, לא יודע איפה, עשו שבת חתן באיזשהו מקום והביאו איתם ספר תורה, והנה פתחו את הספר תורה, הקורא אומר הספר תורה פסול, אין פה ויכוח. מה עושים? עכשיו יש מהפוסקים שהביאו דברי הרמב״ם, ידוע דברי הרמב״ם. הרמב״ם יש לו שו"ת פאר הדור, כך שמו. שאלות תשובות, יש כמה שאלות תשובות של הרמב״ם, אבל זה שו"ת פאר הדור. שם כתב שאם קהל שהיה להם ספר תורה, והספר תורה שם נמצא פסול, אפילו אחי יקראו בו ויברכו עליו. כך סובר הרמב״ם. ולמה? הוא אומר שלא תתבטל קריאת התורה מישראל. ולמה? תשמע את הסברה של הרמב״ם. הוא אומר, מה? נכון שיש ספר תורה כשר ויש ספר תורה פסול. אבל מה זה קשור לקריאה? אומר העיקר, המצווה היא שיקראו בתורה בפרשה. אז אתה קורא. אומר אתה קורא. ועוד הוא הוסיף אחרי זה גם עוד דברים. יש לו סברה של הרמב״ם, זה סברה. הוא הוסיף עוד שהרי הספרי תורה שלנו לא כולם בטוח שהם קשרים, כי יש הרבה מחלוקות ודעות איזה קלף, הקלף העווה, הקלף הדק, הקלף שסמוך לשיער, הקלף שזה נקרא דוכסטוסטוס, הוא נקרא קלף, הוא נקרא גביל. יש שלוש שמות שם בעיבוד של הספר, והיום אנחנו לא בקיאים בזה. וגם יש 17 מקומות שיש שינוי. מה לא? אתה רק תשאל אותי, תעורר, תעיר אותם. אז אומר עכשיו, זה האיש הזה, אתה רוצה נשאיר לך שיר, רק שלא תרדם יותר, או נעשה שיר עם קצב. כן. אז, לא, אני מוכן, מה שתגידו. אז עכשיו אומר הרמב״ם, גם בכתיבה יש 17 מקומות בכל החמישה חומשים שיש שם מחלוקות. למשל יבוא פיצוע דקה, זה הכי מפורסם, אם זה דקה עם א' או דקה עם ה', וכן זה הדרך, אלא עושים כך ואלא עושים כך, וכולם קשרים. אז אנחנו לא יודעים איזה, מה אתה מתחיל לעשות לי בעיות, אומר הרמב״ם. ותשמעו איזה סברה הוא כותב. כותב, למה אני מכשיר את הספר תורה הפסול? הוא אומר, בגלל שזה לא דומה לדבר אחר. לולב, אני צריך שיהיה לולב ישר, כתוב במשנה, איזה לולב יהיה? שלא יהיה עקום, שלא יפרצו עליו, שיהיה סגור, שיהיה זה. אבל ספר תורה, לא, מה זה משנה? קריאה. אני לא, הוא לא מדבר כאן על הספר תורה, על הכתב, לא הכתב. מה אתה עושה בכתב? אתה לא עושה כלום בכתב, אתה רק קורא את הכתב. אז העיקר שתקרא, הנה כל החומשים, תפתח, מה שהוא קורא, מה, אותם מילים, אותם אותיות כתובות בספר. אז זה אותו דבר, וכן על זה הדרך, הוא אומר סוכה. סוכה, יש פסול בסוכה עצמה. יש שם תחת האילן, או שבנה אותה כמין צריף, או שבנה אותה באיזו צורה שהיא פסולה, וכן על זה הדרך, שם יש דין פיסול בסוכה עצמה. אז אתה לא יצאת ידי חובה. אבל כאן הספר תורה, נכון שהוא לא נעשה כהלכה, אבל העיקר זה הקריאה. שים לב, הוא שם דגש על הקריאה. וכן שופר, הוא אומר אותו דבר שופר. שופר שנסדק, אז אם לאורכו או לרחבו, תלוי מתי, זה פסול. שמה בשופר יש לי דינים של פסול. שיהיה טפח לפחות, שלא יהיה זה, וכן זה על דרך, חוץ משל פרם, פני שהוא קרן, אבל אם זה של איל ושאר דברים, כל כשר, אבל בספר תורה, מה אתה רוצה? אומר לכן, הרמב״ם סובר שיהיה מותר. הסכימו איתו, במקרה הזה, לא בלך התחילה, במקרה הזה, שבאנו לבית הכנסת, חלילה, קרה, שאין ספר תורה אחר, רק אחד, והאחד הזה נמצא פסול, גם רבי דוד אבו דרהם עליו השלום, שמרן היה מביא אותו הרבה להלכה, וגם הרב הקולבו. קולבו, אנחנו לא יודעים מי חיבר אותו, יש אומרים רבי יצחק מלונל, הוא היה רבי יונה מלונל, הוא היה מחכמי צרפת, הוא כתב גם אורחות חיים, תראה, או זה אותו דבר בדרך כלל, כמעט אותו לשון, אותם עניינים בספר קולבו. אז פעם הוציאו שמועה כאילו שחיבר אותו אישה, לא נכון. זה חיבר אותו תמיד חכם, לא אישה, וגם אישה יכולה להיות חכמה, אבל זה לא אישה. אז זה, אלה, יש לנו את הרמב״ם, ואיתו עוד שניים שהסכימו שאפשר לקרוא בספר תורה פסול. אבל תדעו שלהלכה זה לא כך. למה? פה מרן פסק נגד הרמב״ם. למה? יש תשובה של הרשב"א. תדעו, הרשב"א היה ענק. לכן יש לנו כלל בהלכה, שאם יש רשב"א, רבנו שלמה בן אדרת, הוא היה בזמן הראש, היה לפני 700 שנה, 750 כבר. והוא היה בברצלונה. והיה ישיבה גדולה, והיה גדול הדור. מרן כותב עליו שסברתו כסברת אחד מהתנאים. ואנחנו הולכים אחריו באש ובמים. הרשב"א כתב תשובה ארוכה. א', הוא טען שזה לא התשובה של הרמב״ם. וגם הרמב״ם כתב את זה בתור לימוד, ואחרי זה כתב תשובה אחרת, והרמב״ם פסל לקרוא בספר תורה פסול, אמר שאסור, ויש כאן ברכות לבטלה, וגם הרשב"א כתב שהסברה הזו לא סברה, אלא אני צריך שיהיה ספר תורה כשר. הספר תורה עצמו צריך להיות כשר, יש הלכות, הרמב״ם עצמו כותב. כותב יש 10 דברים הפוסלים בספר תורה, תפתח הרמב״ם בהלכות ספר תורה, והוא כותב שם פרק שלם, כל העניינים הפוסלים בספר תורה. אז יש דברים שפוסלים, בוודאי שאם הספר תורה פסול, אני לא יכול לברך. זאת ועוד, אומר הרשב"א, הרי הרמב״ם עצמו אומר, מי שמברך ברכה לבטלה, עובר על איסור תורה. לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. עכשיו, הספר תורה הזה פסול, ואתה יודע שהוא פסול. אם לא הייתי יודע, נו, קרה, שקראו בספר תורה, אז יצאו בדעבד. לבטלה. אז כל הברכות האלה שמברכים, לפניה ולאחריה, כולם לבטלה הם. תישא את שם השם אלוקיך לשם. אז הוא אומר, אתה לא יכול ללכת אחרי זה ולהתיר דבר כזה. אומר הרשב"א, לכן אין לקרוא בספר תורה הזה, כל חיסרון פוסל. ומרן הביא אותו להלכה, שציבור שבאו לבית הכנסת ולא מצאו ספר תורה, אלא רק אחד, והוא פסול, לא יקראו, אלא מה יעשו? יקראו מתוך החומש. כך כתב הרב אמת ליעקב. תתראו, אנחנו הרבה הולכים אחריו. האמת ליעקב, זה היה רבי יעקב אלגזי, היה רב בירושלים לפני 300 שנה, הבית דין, הוא היה גם מחכמי בית אל, היה מקובל גדול. אביו של רבי יום טוב אלגזי. מהרית זה רבי יום טוב אלגזי, מהריתה. כך קוראים לו. להדיר הקודם אמרנו מהריטץ, רבי יום טוב צהלון, זה רבי יום טוב אלגזי. מאיפה יצא השם יום טוב? כשהוא נולד בחג, הם קוראים לו יום טוב. נולד בשבת, שבתאי. כן, זה הדרך. משה, אתה נולדת יום חמישי? חמסה עליהם. על העג'מים. כן, בסדר. בקיצור, אז איך שיהיה, אנחנו מסודרים. אז ככה הוא כתב שהאמת ליעקב, וכך הביא גם הרב חידה ולדוד אמת, אומר, מה יעשו ציבור שאין להם ספר תורה, או שיש והוא פסול, לא יברכו ולא כלום, אלא יקרא אחד מתוך החומש, כל אחד יקרא קטע אחד, אבל שיהיה בטעמים כהוגן וכהלכה, יקרא טוב ויוצאים ידי חובה. מה יעשה עם ההפטרה? אין, אסור לברך ברכות ההפטרה. זה ברכות לבטלה. יש לנו כלל, מתי מברכים ברכות ההפטרה? דווקא אם קראו בתורה. אבל ציבור שלא היה להם ספר תורה, ולא קראו בתורה, רוצים כעת לבוא ויום אחד אומר, תראה, אני רוצה לקרוא מפטיר, לא יכול לקרוא מפטיר. יקרא מפטיר בלי ברכה. יקרא מפטיר בלי ברכה. כן.
למה שלא יקרא בתוך הספר בלי ברכה? מה הסיבה?
כן, יקרא מתוך הספר בלי ברכה. אפשר? כן, שמעתי אותו. לא, חומש, שכל אחד יהיה לו חומש. יקראו מתוך החומש. כך כתב הרב חידה. למה הוא כתב באמת דווקא חומש? כדי שלא יבואו לטעות הבאים אחריהם ויקראו בספר תורה הזה על דעת שקראו בו בשבת. יחשבו שהוא כשר. לא כולם יודעים שהוא פסול. בדרך כלל מה עושים? אם הספר תורה נפסל בשבת, לוקחים את המטפחת וכורחים עליו מלמעלה. גם האשכנזים כך נוהגים לעשות, גם הספרדים. כדי שידעו לא לקרוא בו, עד שיתקנו אותו. צריך לדעת איפה הטעות נמצאת, תמיד נזכור את הטעות, לעשות שם סימן, כדי לתקן אותו אחר כך בימי האחרון. כן.
פרשת זכור, אם לא הוציאו ספר תורה המתאים, ויש יותר מודר, גם לא להחזיר?
בשבת זכור, מה הוא הוציא?
הוא לא הוציא את הספר, יש לו ספר פחות מודר שלא מוכן. ויש בפרשת זכור...
מה זה פחות מודר? זה קצת פרווה כזה אמרת לי. אם, רגע, אם הספר תורה הזה, הכתב שלו יש בו ספקות, אז שבת זכור. שבת זכור, אני צריך הספר תורה הכי מעודר, הכי קשר, הכי בלי פיקפוק. אבל אם זה, בוא נגיד, ברמה של כתיבה קצת פחות מהקודם, לא נורא. אבל יקפידו, לכן צריך להקפיד מראש. יעמוד שם הגבאי או האחראי או הרב בעצמו, בשעה שמוצאים את הספר תורה, ידאג שזה פרשת, הפרשה שקוראים, בדרך כלל זה ויקהל או אני יודע, כי תיסה. זה קוראים או תצווה. תלוי אם זה שנה מעוברת, לא מעוברת. כן, פרשת תצווה זה יוצא בדרך כלל. תוציא את הצווה, והשני, פרשת זכור. כן. כן. מה?
אנחנו בן אדם שבא פעם בשבוע פה, פותח את הספר תורה, הוא עושה כל מיני תיקונים, מה קורה עם הדברים?
מה אתה רוצה? הוא שואל אותי? מה אני יודע לעשות? מה אני יודע מי זה? מה זה? שאל אותו. שואל אותי. טוב. בואו רבותיי, ניכנס יותר לעניינים. מה? למה?
זה
יגיע גם זה, טעמים יגיע, אל תדאג. עוד מעט יבוא המורה של הטעמים ויסביר את ה... עכשיו, אנחנו עדיין בהוצאת ספר תורה, אל תשכחו, דיברנו כעת על הוציאו את הספר תורה מהאחד. אז לכן אני עצרתי פה בשני מקרים שמובעים בהלכה ויש בהם מחלוקות, מה עושים להלכה, כי צריך לדעת, אם קורה חלילה מקרה כזה, מה עושים? מה ההלכה? אז אמרנו ככה, אנחנו מסכמים עוד פעם. הוציאו ספר תורה לא נכון, אז יש, לא מחזירים אותו, יש גם של הספר תורה. ולכן לא מחזירים אותו. והוא יוצא, והוא, אפילו שהוא לא היה בתור, אפילו שהוא לא פתוח במקום הנכון. אחד. שתיים, כשאין ספר תורה כשר, או שמצאו ספר תורה פסול, נגיד, בכהן כבר קרה ספר תורה פסול, די, אין מה לעשות, סוגרים את הספר תורה, קוראים מהחומש, ואין ברכות של ההפטרה, הפסדנו הכל, או שלחו בית הכנסת אחרת, נמצאו שם ספר תורה ויקראו בו, זה משהו. עכשיו, עוד הלכה, זה הלכה, תחיזהר, שזה שמוצא אותו ביד ימינו, שנאמר ימין אדוני רוממה, וזה מובא בגמרא, מסכת סופרים, הגמרא הביאה את זה, תנאים אמרו את זה, לכן אסור לשנות ולהשים, אז זה עשה בימין, ולכן אם הוא סובל נגיד ביד ימין ושם בשמאל, אז כדאי שיזמין מישהו אחר להחליף, יוותר הוא, לא הוא יפתח את האחד, ומסרו, כתוב פירוש מסכת סופרים, הוא מסרו לזה שלוקח את הספר תורה לימינו, מימיני אל ימינו, לא מימיני אל שמאלו, אלא תמיד וימינו תחבקני. זה צריך להיות הסדר, כך מובא במסרת סופרים. ספר חסידים, שהיה לפני 900 שנה, כתב עוד דבר מדהים. אתה מוציא ספר מהארון, חומש, שולחן ערוך, עוד ספר שיהיה, יביע עומר, תוציא אותו ביד ימין, ותוחז אותו ביד ימין. אתה הולך ברחוב עם ספר, אל תחזיק אותו ביד שמאל, ביד ימין. ביד שמאל תיקח את התיק שלך, מה שאתה רוצה. כן, תפיצוצית ותפילין, תמיד ביד ימין. ימין השם רוממה, זה כתב לנו, עליו השלום, הרב ספר חסידים. וזה יועיל לאדם שיזכור את לימוד התורה. שעל ידי זה מראה שאני מחבב ומכבד את התורה ואת הספרים שלה. זה פשוט.
גם הרב לימד אותנו שלוקח, ירשק את התורה.
נגיע גם לזה אם תרצה. בסדר, נשק וזה, בסדר. אחר כך, עליו השלום. עכשיו, יש עוד דבר אחד, מובא בגמרא במסכת גיטין. גמרא במסכת גיטין, שמה דנה לגבי, בדף צדי, לגבי חתן. עכשיו יש לנו כלל, אם יש חתן, היום כבר נהיה חתן, הבר מצווה גם נהיה חתן, אבל זה לא נכון. גם עושים שבת חתן, שבת בר מצווה, שאלו אותי עכשיו האם מותר לי לקחת את ספר תורה לחתן בר מצווה, להוציא אותו לצימר. אמרתי, מאיפה כתוב שצריך לעשות צימר? אל תעשו, שקט מגפה. מי עושה צימרים? תעשו בבית, תעשו בעשרה, תתפללו ותביאו איזה כמה אורחים לבית, תעשו שם או באיזה קייטרינג ואיזה מקום. מה אתה רוצה? וגם לגלגל את הספר תורה, להוליך אותו, להסיע אותו עד הצפון, לצימר. איזה דברים נהיינו היום, הכל מותר. אז הוא מחפש רב שיתיר לו הכל. קיצור, אז הצימר, הוא נהיה היום הרב שלנו, רבי צימר. עכשיו, מה עושים? אז הכל אמרנו ביד ימין. שמה כתוב, יש לנו חתן, חתן, מה זה חתן? תוך 7 ימים של החופה. אבל איזה, מתי יש לו 7 ימים? כשהוא נשא אישה שלא התחתנה, לא גרושה, נקראת בתולה, או שהוא פעם ראשונה מתחתן, אפילו שהוא מתחתן עם גרושה או אלמנה, אבל הוא ראשון, זאת אומרת, אחד משניהם זה נישואים ראשונים שלו. זה יש לו שבעה ימים. זה הלכה, תזכרו את זה. עכשיו, למשל, היום מצוי, הרבה מתבלבלים. גרושה וזה, אומר, אחד אומר לו שלושה ימים, אחד אומר לא. חתן וקלה, שלכל אחד מהם, זה, אפילו אחד מהם, זה נישואים ראשונים, יש להם שבעה ימי חופה. שבעה ימים וגם שבת. עושים להם שבת חתן על התול. מה זה שבת חתן? התורה הוא, כל העליות זה שלו. אלא אם כן, יש לו מצומצם, מספר אנשים מצומצם, והשאר, אז השאר עולים. אז זהו, אתה, אבל הוא מקבל זכות קדימה. זכות קדימה גם שאני נותן לו את הספר תורה. ככה המנהג. מה זה, מאיפה המנהג הזה בא? למה חתן הוא צריך להרים את הספר תורה? אז יש לנו גמרא בגיטין, דף צדי, גמרא שמה אומרת, השם ישמור ויציל, כל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, ויש כמה סיבות. אחד הסיבות שהברכות שברכו בחפה יצאו לבטלה. כל אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה רינה דיצה, ובעוונות הרבים לא הצליח. יש סיבות, אני לא אומר שאסור, יש. אבל צריך לדעת שלא על כל דבר לגרש את האישה. אז לא כל דבר עושים גירושין. אז יש זה מקרים שעושים גירושין. עכשיו, גמרא אומרת, כל המגרש איתו ראשונה, מזבח, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. זאת אומרת, יש צער למעלה בשמיים. אז אומר הגאון רבי יוסף חיים, שהוא פירוש בני או ידע, על התלמוד. שם, במסרת גיטין, בסופה, דיוק בעמוד האחרון, הוא כותב, מה זה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, אומר, מדובר ש... אשתו ראשונה של האדם. למה אמר אשתו ראשונה? בדרך כלל, אדם נוסע, אותה אישה, בדרך כלל חיים, לאורך ימים, ושנות חיים. עושים חתונת הכסף, חתונת הזהב, חתונת הפז, חתונת השמיים גם, אני יודע מה. מה העניין? אלא הוא אומר שהאישה הראשונה שלך זה התורה. כל אחד מאיתנו. אשתו הגופנית, הפיזית, זה האישה השנייה. אבל האישה הראשונה, זה התורה. איפה ראינו? תפתח ספר משנה. כל הפרק הראשון, תקרא אותו, הוא מתאר את התורה לאישה. תורה חיים עם אישה אשר אהבת, וכן אחת זה הדרך, אמנם זה בקהלת. במשלה שם הוא כותב, דדי הערב רוחה בכל עד, ואהבתה תשגה תמיד, וכו', ואיך היא התורה קוראת לאדם, אוהבת אותו, וכמו שאישה אוהבת את בעלה, מספרת לו סיפורים, ושרה לו שירים, ככה התורה הקדושה. בקיצור, התורה נקראת אישה. אז הוא אומר, לכן, למה נותנים לחתן להרים את הספר תורה? אומר זהו, אומרים לו, תקשיב ידידי, אתה עד עכשיו היית נשוי עם הספר תורה, זאת הייתה אישה ראשונה שלך, עכשיו התחתנת, יש לך אישה פיזית, ביולוגית, שאתה התחתנת איתה עכשיו, אל תעזור את הספר תורה הראשון, כעול המגרש אשתו ראשונה, מזבח מוריד עליו דמעות, זה הספר תורה, הוא עוזב את התורה. עד שהוא היה התחתן, היה לומד תורה באיזה חשק, הייתה אותו בשיעורי תורה, בלילות יושב, לומד, ואוהב תורה, ותמיד תורתו הגיע יומם בלילה, פתאום התחתן, התהפך הבן אדם, אתה לא רואה אותו כבר, למה? יש לו אישה. אז לכן נותנים לו את הספר תורה שהוא ירים. זה עוד סיבה, אבל הסיבה העיקרית שמח אותו, כדי לעשות שמחה. למה? צריך לדעת שהמנהג הוא, וכך זה בהלכה. היום בעוונות הרבים, לא כולם נזהרים בזה. צריך, אני בשבת, למשל, אני מעורר אותם. שמוציאים את הספר תורה, להוציא אותו בכל שירה וזמרה. אז שמוציאים את הספר תורה, אומרים כל מיני פסוקים, נכון? כן, יש שם אומרים, האשכנזים אומרים, אחד אלוהים גדול, אלוהים קדוש שמו, וכן שמע ישראל ועוד, כל מיני פסוקים כאלה. אנחנו אומרים דברים, פסוקים אחרים. גדלו לאדוני, איתי ונרממה, שמו יחדיו, רוממו אדוני אלוהינו, וכולם יחד, השתחוו לאדון מגליו, קדוש הוא. קדוש אלוהינו. אין קדוש כאדוני, כי אין בלתך, וכולם מנגנים את זה, לא, תחבר מנגינות ותנגן. ושרים עד שמולכים אותו אל הטבע. למה? דוגמת מתן תורה. מתן תורה מה היה? והיא ביום השלישי ביות הבוקר. והיא קולות וברקים. לא כתוב אלקטורים. קולות וברקים, וענן כבד על האר, וכל שופר חזק מאוד. ויחרת כל העם אשר במחנה. התורה ניתנה בשירה. לכן יש שם מזמור לדוד. שבעה קולות. זה נאמר על מה? על מתן תורה. הלו! יופי, תעוררו. הלו, אחד, תעוררו. המשיח פה הגיע ברחוב הלניסקי. הוא שם, ברחוב, בסיבוב. עוד מעט הוא מגיע. תתעוררו, נו. תכינו. אז הוא אומר, אתה הכנת בדלה חדשה למשיח וגם עניבה מיוחדת. יש לך משהו פרחוני? אני אדבר עם זה מנינג'אד שייתן לך כמה עניבות. או אתה תחנוק אותו עם העניבות האלה. תלה אותו. אז בקיצור הדברים, צריך לשיר, לשמוח. לכן גם את החתן, מוצאים אותו, שרים לו. שרים לו. יש שיר מיוחד שהיו שרים לחתן בשעה שמוליך את הספר תורה. אמת אתה חתננו כמו סהר לב. תוכנו כמלך את לפנינו, יברכך אלוהינו, בקלתך חתן תשמח, ברוב ממון וברוב קמח, ותזכה לחזות צמח, וקודשו יביאנו. זה אביו של מרן הרב עובדיה ישר את זה. אי אפשר שאף אחד, אין אחד שהיה נשאר אדיש, כולם היו שרים איתו. משמח, הקול שלו היה ככה, מעורר את כל האנשים. הם שמחים, והחתן שמח, כולם שמחים, זורקים עליו סוכריות, מה לא? הכל, מה שיש זורקים עליו. הגדולה בשעה שמוצאים הספר תורה. עוד דבר אחד, אמרנו שיש להם מעלה. גם אם אין ילדים, למשל שאני בחמישה, הם כולם הולכים לתלמוד תורה, הולכים לבתי הספר. מה אתה עושה? תשים ריבונים. תיקח אתה. רימונים, שומע רבי? איך שפתחו את האחד, ואיך שהם באים להוציא את הספר תורה, תשים אותם. זו סגולה נפלאה. יש בזה סוד. חוכמה, מוח, בינה. ראית האגוז? איך הוא האגוז שלם? גם האגוז שלנו, איך זה נקרא? הפקן, הפקן. הוא עשוי שני חלקים, ימין ושמאל. ויש לו למטה שפיץ. זה, ימין זה חוכמה, שמאל זה בינה, כאן זה דעת. איפה זה מסיים? פה, בעצם של הגולגולת, איפה הדלת של תפילין. ומשם, שים לב, מהדלת הזאת יוצאים שני רצועות, שתי רצועות, אחת מימין, אחת משמאל. הן יוצאות דרך הכתפיים עד החזה או עד הטבור, שתי הרצועות. מה זה הרמז? הרמז הוא שהאדם שנולד, בתחילה אין לו דעת, שהוא רק יודע רק לאכול, לשתות, בוכה, שהוא זה, הוא רטוב, מלוכלך, הוא צועק, קורא לאמא שלו. כי גם הוא לא עלי אמו, גם הוא לא עלי נפשי. אז זה צועק תלו באמא שלו. אחר כך מתחיל לקבל שכל. אתה רואה שמתחיל לדבר, אבא, אמא, מתחיל לזהות אנשים. מתחיל אחר כך ללכת גם. ומתחיל לאט לאט, יש לו שכל לכל מיני דברים ועניינים. רוצה לעשות, הולך לארון כלים, מוציא את כל הסירים מחוצה. הופך אותם, חובט אותם בקרקע, וואו, וואו, וואו. ואתה יכול לשמוע עד תחנת האוטובוס את הקולות של הרעש. זה משמח את ההורים. כולם ישמחו, כולם יהיה ילדים יהיה רצון. ואז הוא מקבל לאט לאט דעת. איך הדעת יורד מפה? זה אחד חסד, זה נקרא כאן הגולה הזאת של הכתף. זה איתרה. שמאל איתרה לגבורה. משם יורד, שים לב, עד האצבעות של היד. וזה שמאל. מסתיים בציפורניים. יש בזה עריכות גדולה, בהזדמנות. דיברנו על זה פעם. אז זו הרי עריך בסבחך. בגוף מתפשט דרך עמוד השדרה, מתפצל שם עוד פעם לצדדים, לרגליים. עד אצבעות הרגליים ביד בימין, אצבעות הרגליים בשמאל. זה הסדר, ככה מסתדר. לכן אנחנו לוקחים את הרימונים, שתי מעלות יש בהם. גם יש בהם חיים לאדם, אז אם אדם רוצה לחיות הרבה, עסקי, עושים רימונים. נכון, להוציא את הרימונים לפני הקריאה, ואחר כך, בשעת הוצאת ספר תורה, איך שמוצאים, מתי שמים אותה, כך כתב רבנו ארי. כשמוציא את הספר תורה מהאחד, לקחת אותו אל הטבע, מיד תשים את הרימונים, זה מימין וזה משמאל, ובזה יבוא כל המקומו בשלום. עסקו לשנים רבות, נעימות וטובות, חיים טובים ושרים לנו ולכם ולכל ישראל. חזקו ואמצו. בכבוד.